בסוף כאילו זה באמת, מה שהם טוענים שרשי מדבר על חתירה שהיא חצי חצי, זה באמת מרשי פה או שזה מקור אחר?
נכון, זו שאלה טובה, כי מפה קשה באמת להבין שרשי מדבר על זה, כי גם תוספות פה לא מדבר על הרשי הזה, התוספות נמצא במקום אחר, אני רואה את זה רשי. אבל באמת מרשי זה באמת זה שאלה בפני עצמה, איך הם למדו את זה. טוב, אז זהו, אנחנו מתחילים בצדה ב' סעיף ב', סעיף א' דיברנו עליו, סיימנו אותו יחסית קצר, היינו את זה יום חמישי. עכשיו אנחנו עוברים לסעיף ב', שעוסק במקרה הפוך, שטיפת חלב נכנסת לתוך סיר של בשר. נראה פה כל מקרה לגופו, ננסה, אני אשאל אתכם, ובלי ידיעות מוקדמות כרגיל ננסה להתמודד לבד, אחר כך נראה איך הראשונים התמודדו עם זה, ואיך נפסקה הלכה. זה מטרת השיעור. אז יש לנו פה את המקרה הראשון הפשוט, על זה אני מדבר כרגע, יש לי סיר בשר, יש בו שלוש חתיכות, מספר 1, 2, 3, כל החתיכות כשרות, בתוך רוטב, כן, ממוספרות פה, ונפלה טיפת חלב על החתיכה מספר 1. והשאלה היא, מה דין 1, מה דין 2, מה דין 3, מה דין 4? הכל על האש.
אחד ולא אסורה.
אחד. אז אם אתה רוצה, לומר שאם יש בטעם חלב...
ככה, הראשונה אסורה ודאי.
אז אם יש אין שישים בחתיכה או אין בטעם חלב בחתיכה, חתיכה אחת אסורה. טוב. למה היא אסורה? כי...
בשר וחלב.
הוא
בעצם מפעפע
בכל
החתיכה. כן. למה היא כולה אסורה? אולי נאמר, זה רק נטילה.
אסור שהוא מפעפע בהכל, ברגע
ש... חלב. אז מה אם זה חלב?
זה שומני.
אז או שזה שומני, נכון, זה אפשרות אחת, נכון.
סתם נוזל אמרנו שהוא מפעפע
בהכל. או בגלל שזה נוזל, נכון, אולי בגלל שזה נוזל. זה באמת, לא הייתה את השאלה של הרן, עכשיו גם מביא את זה, והזכרנו את זה פעם, אתם זוכרים? כי לכאורה, הרי פה עוד פעם, זה בעצם מגע ביבש, זאת אומרת אין פה נוזלים פה, אין פה כשהטיפת חלב נכנסת פה בחתיכה, אין פה נוזלים באזור של החתיכה. אז לכאורה זה כמו צלי, הרי מגע של איסור עם היתר, פה זה היתר ויתר, אבל הם אסורים ביחד, כן, זה היה צריך להיות כמו צליה, וזה ביובש, היה צריך להיות כדי נטילה, אם זה עם הכל לא שומני כמובן. אז למה המשנה באמת אומרת שכל החתיכה אסורה? צריך לומר אחד מן השניים, כן? או בגלל שהחלב נחשב כשומני, כי הרי מהחלב עושים חמאה, ואז בדבר שומני בחום זה נבלע בכל החתיכה ואוסר את כולה. אפשרות שנייה, בגלל שהחלב הוא נוזלי, נוזלי בחום זה, ובשילוב של ההבל שמסביב, כי אם יש לכם בשר צלי, לא בכתוב דרך, צלי, חם, נפל על זה טיפת חלב מעדין, כל הזמן אנחנו חוזרים על זה, זה אותו דבר, אבל כדאי להכניס את זה לראש פעם אחת, זה כדי נטילה, זה צליעה, נפל טיפת חלב, זה כדי נטילה. אז פה צריכים לומר שיש פה שילוב גם של נוזל וגם של הבל, של חום פה, הוא גורם לזה שהטיפה חודרת בכולה ואוסרת את כולה. זה תירוץ של הרן, זה אחד משני התירוצים של הרן, שעכשיו הייתי. בסדר, אז אחד נעשה, אוקיי, מה עם שתיים?
שתיים.
מה שאמרתם, שאחד אוסר כדי נטילה את שתיים, זה דעת של הרבה ראשונים, דעת הרמב"ן, דעת הרן, הבאתי לכם פה, אני אביא לכם את הסדרה של הראשונים, לא קשור, לא חשוב כרגע, וזה נעשה. תוספות חולק על זה, תסתכלו מה תוספות אומר. אני פה עדיין פה במקרה הזה הפשוט, אומר תוספות, טיפת חלב שנפלה על החתיכה, כן, החתיכת בשר, אם יש בה ונותן טעם, כן, אז החתיכה אסורה. אז החתיכה נאסרת, למה? מדובר כשהחתיכה קרועה כולה חוץ לרוטב.
אז זה רמב"ם.
תן לי לגמור. בסדר? אני אתן לך להתייחס. פה התוספות מתאר פה את המשנה שלנו, כן? טיפת חלב שנפלה על החתיכה, אם יש בה ונותן טעם, באותה חתיכה אסור. מה אסור? החתיכה אסורה. מסביר תוספות, איזה מקרה זה? זה המקרה. שמדובר שהחתיכה היא כולה מחוץ לרוטב, נפלה על הטיפה, אם יש בחתיכה הזה, אם יש בטיפה כדי לתת טעם בבשר הזה מספר אחד,
כל החתיכה אסורה, בסדר? זה שלב ראשון בפירוש תוספות במשנה. ממשיך תוספות, ולכן משאר עינן באותה חתיכה, לבטל את הטיפה, ולא בשאר החתיכות. רק כאן מסכימים? מבינים מה שהוא אומר. משום שהחלב מפעפע על כל החתיכה, הטיפת חלב נכנסת בתוך אחת, בכל אחת, ולא רק כדי נטילה, היא נבלעת בכל החתיכה, ולכן היא אוסרת ונותן טעם, לכן צריך פי 60 בחתיכה ואחד נגד הטיפה. עכשיו, מה עם החתיכה שמתחתיה? מה עם מספר 2? תוספות שואל, אומר לך תוספות, ואין מפעפע מחתיכה לחבר טעם, אלא על ידי ניעור וכיסוי. פה מדובר שניערת או לא ניערת? לא ניערתו, נו, השארנו את התמונה ככה, נכון? ככה. אז מה יוצא לפי תוספות? אומר אז רזו, לא, 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 מספר 2 לא נאסף בכלל. זה מה שהוא אומר. בסדר, אתה יכול לא להסכים. אתה יכול לא להסכים, אני לא אמרתי שאני לא, אני בסדר, אתה גם מוחכה. אני בוא נראה למה, בוא נראה למה.
בלא שפה הרב מבין שזה בכלל לא עובר, כאילו זה נשמע כאילו, כאילו להגיד לא יודע, שהחלב, הוא מקבל להגיד שזה לא כמו מקרה שרצינו להתראה עצמנו קודם, שהכל נמצא בפנים, שבו הכל מפעפע בתוך כל הסיר, וכזה נמצא, אלא פה רק בראשונה יש פעפוע, אבל גם בשנייה יהיה משהו, כאילו יהיה באמת נטילה או זה.
אז בואו נראה את המשך של תוספות. כדי להבין בגמרא, מה הראיה שלי אומר תוספות, שהשתיים לא נאסר בכלל, כן? כן? אילי מה הגמרא אומרת שם, אילי מה לא נהיה כלל, כן? ולא כיסה כלל, שזה המקרה שלנו. החתיכה מחוץ לגוטר לגמרי, לא ניערתי בכלל, התמונה נשארת כמות שהיא עד הסוף, כן? אימה היא כל החתיכות אסורות, מבלה בלה, מפלט לא פליט. זאת אומרת, החתיכה העליונה היא בולעת, מספר אחת כן בולעת חלב, אבל היא לא פולטת בלי שיהיה מצב של ניעור. הניעור מה עושה? מכניס רוטב לכל המערכת, ואז יש מעבר מן החתיכה הזאת לחתיכה שתיים. אבל כיוון זה נשאר במצב הזה, ואין פה ניור ואין פה נוזרים בין שניהם, הדין הוא ששתיים מותרת לגמרי, בלי נטילה, בלי קליפה, בלי שום דבר. כך תוספות הבין. אתם מסכימים עם מה שאמרתי פה בתוך תוספות? זה נכנס בתוספות? לא? איך אתה מסביר תוספות?
זה לא לידר, כן. יש פה שני נושאים. יש, מה שאתה עושה לדבר זה האם החלב מתוך החתיכה, המספר 1 עובר לחתיכה מספר 2, שהוא דווקא מדבר על זה לכולה, לא לאסור, אלא אם החלב עובר, אז פתאום עכשיו במקום לדון את הגרם חלב כנגד חתיכה מספר 1, שאולי לא יהיה לנו 60, אנחנו דנים את כל הגרם חלב הזה כנגד גם חתיכה 1 וגם חתיכה 2, ואז אולי יהיה לנו 60. אנחנו אמרנו שאם, אבל בהנחה שהחלב לא עובר, וזה מה שאתה אומר, אם אין רוטב החלב לא עובר, אז חתיכה הראשונה נאסרת לגמרי. ברגע שהיא נאסרת לגמרי, החתיכה השנייה נאסרת לא כי עובר אליה חלב, כי היא נגעה בחתיכה אסורה.
מה שאתה טוען, זה טענת הר"ן. בזה הוא חולק, בדיוק בגלל הטענה שלך, על התוספות. אבל זה כן תוספות. תוספות אומר מפורש, הוא אומר, הנה מה, זה המילים שלו. ואין דבר מחתיכה לחתיכה, בואו נראה איפה הוא אומר את זה. אז באותה חתיכה לבטל את הטיפה, ולא משאר חתיכות, משום דחלב מפעפע על כל החתיכה מספר 1, ואין מפעפע מחתיכה לחבר. אתה צודק, מדובר על החלב, אני מסכים.
לא נוגעת בשום צלם.
אלא על ידי ניעור וכיסוי, מה יכול להיות לחתיכות צלם? מבלה בעלם של התלוחנית.
החלב לא עובר לחתיכות אחרות. זה לא אומר שהחתיכה זה נוגעת ולא נאסרת. הוא אומר שהחלב לא עובר לחתיכות האחרות. הוא מדבר בכלל לכולה, הוא אומר שכל מה שראינו...
זה לכולה, זה ודאי שזה לכולה.
כן,
אבל הוא אומר, רגע, בוא, אתה יודע מה, בוא, אני אחרי שנייה, אולי אני אמצא לך את זה יותר מפורש. בסדר, אני שומע מה שאתה אומר.
רגע, מה עם הדין של חתיכה? מה אתה עושה סובר בדין של חתיכה? שפה זה לא שייך בגלל שהחלב לא מפעפע, או שכל הסבר שאין את הדין?
הוא תוספות לומד את הפשט במשנה פשט, פשוט. מה המשנה אמרה? טיפת חלב שנבלה החתיכה, אם יש בה, דהיינו בטיפה, כדי לתת טעם באותה חתיכה, אסור, מה אסור?
חתיכה עצמה, אבל אם היא נוגעת...
רגע, רק לי אסורה. את יודעת, רק
מה שמתרגע... אם שחטתי בשר נבלה, החתיכה של הנבלה אסורה, זה אומר שאם חתיכה אחרת לא נבלה תיגע בה, היא לא תהיה אסורה, היא אסורה כי היא אסורה, ואם נוגעת בחתיכה אחרת...
אז אני אסביר לכם מה תוספות מתקרים. תוספות אומר דבר שהוא באמת צריך הסבר, וקצת קשה באמת לה, אבל אני מסכים. הוא טוען ככה, כדי ששתיים תיאסר, צריך שהאוסר, דבר שאוסר את אחד, יעבור לשתיים. אם מה שאוסר את אחד לא עובר לשתיים, אין העברת טעמים, גם של הבשר הנבלה לא עובר.
איפה אומר כזה דבר? הוא אומר את זה.
הוא אומר את זה. איפה? הוא אומר את זה. אתה צודק, לא פה את הקטע שונה.
אני את התוספות.
ככה כולם לומדים, כל הראשונים למדו ככה את התוספות באמת. זה לא המצאה שלי, באמת זה, כל הראשונים הבינו ככה את התוספות וככה הם אומרים. ובאמת כולם, בואו תראו, באמת אתה צודק. אתה יודע מה?
רגע, סתם.
אז נביא את הרמב"ן. נביא את הרמב"ן איך הוא הבין את התוספות.
אבל אני אגיד לך.
אבל
אם זה בכל
המקום, תוכל תגיד
שכנדרת עשת את בלעב,
בסדר,
לא עושה את שום דבר
אחר. בסדר, אוקיי, אוקיי. בואו, הנה.
שלמה שחלה לא אומר, אז מה?
שאלה אם אני מיוצר את הנידון עכשיו. חתיכה נעשרה, עכשיו עזרתי את הנידון.
שלומי, הטענה שלך...
חתיכה הזאת היא אסורה, נמשיך הלאה. או שאני אומר, לא, החתיכה הזאת אסור לי לאכול אותה, כי יש בה חלב. אם תמשיך את הסיפור, אז הסיפור ממשיך, כאילו... שאלה אם אתה עוצר את הסיפור ואומר, אז בוא נדע מה קורה, החתיכה הזאת אסורה לגמרי עכשיו, בוא נמשיך הלאה. או שאתה אומר, נפל לי חלב, אז אסור לי עכשיו לאכול את החתיכה נו, אבל פה, מה שעשה את החול זה החלב. חלב נשאר בחתיכה הראשונה, הוא לא מקלע פיה. עצרתי את הסיפור.
אז בואו, זה בסדר, שלומי, אוקיי, אני מתייחס אליך, בואו אני מתייחס, שלומי, איתי.
חתיכה עשרה נגע
בחתיכה. תקשיב, שלומי, בואו אני אביא לך את הרמב"ן. הרמב"ן מביא את התוספות הזה. מביא את התוספות, ותראו איך הוא מסביר אותם. אני מקווה שזה יספק אותך. היינו דעק שינן, הוא מסביר פה את התוספות, הוא מביא תוספות. והיינו למקשינה לכמה בשמיים, מבלה בעלה, מפלט נופלית, זאת אומרת, למה אתה רב, מה רב אמר? רב מסביר את המשנה, רב מסביר את המשנה בפשטות, שהטיפת חלב נפלה על החתיכה העליונה, אסרה את החתיכה, וכיוון שהיא נעשית נבלה, אוסרת את כל החתיכות כולן. שואלת הגמרא, למה היא אוסרת את כל התורות כולן? הרי מבלה בעלה, מפלט נופלת, איך החתיכה העליונה אוסרת את שאר החתיכות? הרי מה שנבלה בחתירה דיינו החלב, הוא לא יוצא ממנה. ככה הפשט לפירה. כלומר, כיוון שהחלב נבלה בחתירה זו, למה נעשו האחרות? כך שואלת הגמרא, מבלה בעלה, דיינו אותה חתירה מספר אחד, היא בולעת את החלב, אבל החלב הזה לא נפלט. מפלט לא בא לתבע אחרות את טעם החלב, כיוון דלי תקרות, אין רוטב בין אחד לשתיים, כן? ואף על פי שנוגעות, למרות שהן נוגעות, שתיים לא נעשה. אלמה אינה אוסרת עד שיצא ממנה אותו חלב האסור. שבא מה זה אינה אוסרת? אינה אוסרת בכלל את מספר 2. כל עוד החלב לא עובר למספר 2. כמה זה לא עובר, תן לי שנייה, תן לי שם. תראה לפי, אם אתה לא מסכים, תראה לפי ההערה של הרמב"ן. הרמב"ן מסביר. וכן יש לפרש, תפסיק עכשיו מה הרמב"ן חולק על תוספות. וכן יש לפרש פרחת את עיקר המינה, אז הוא דוחה אותו. הוא אומר ככה. אילי מה לא נהיה כלל ולא כיסה כלל, זה המקרה שלנו, שאין מן החתיכה הזאת מחוסה כלום, אלא מודחת לצד הקטרה במקום שאין רוטב. מדובר שהעליונה היא נמצאת במקום שאין רוטב, מעל השתיים, ולאחי מטמאה ויבלה בעלה המפלט לא פעלת כלל, והחתיכות האחרות שאין שם רוטב, דיין אם יצרכנו אותם קליפה, מפני שנוגעות זו בזו כדין צלי. זאת אומרת, אומר ככה, מסביר, שבאמת הרמב"ן אומר שוודאי מספר 2 נעשה כדי קליפה. באמת פה יוצא את זה כדי קליפה, הוא אומר פה, לא אומר את זה נטילה. הוא אומר כדי קליפה, כן נעשה כדי קליפה, אבל זה נחשב שהיא לא אוסרת לגמרי את מספר 2. למה? כי אין נוזלים. זה הכוונה של הגמרא. אז יוצא שלפי הרמב"ן, שבאמת מספר 2 כן נעשה כדי קליפה, בגלל הסיבה שאמרת באמת שלומי, שנכון, אתה צודק תוספות. נכון שהגמרא אומרת שהחלב לא עובר מ-1 ל-2, אפשר להניח את זה. מבלה בעלה ומפלט לא פעלה, זאת אומרת, בולע אחד מול אחד את הטיפת חלב, אבל היא לא פולטת ל-2. אבל זה פתרת לי את הבעיה של החלב. אבל לא פתרתי לי את הבעיה של החתיכה. החתיכה נעשית נבלה. זה כמו שאמרת, החתיכה הנבלה הזאת נוגעת ב-2, ובאמת אוסרת את 2 לפחות בקליפה.
אבל אם תוספות לא מובן, אז למה להסביר את זה? לא חייבים אני להסביר את תוספות מהרמב"ן. מה שהרמב"ן, אני לא ראיתי, יכול להיות שהרמב"ן, מה שאומר, ההסבר שלו אומר את התוספות עצמו. אבל פשוט התוספות זה, סך הכל אומר שהחלב לא עובר. הוא לא דיבר על כדי קליפה, הוא לא דיבר על דברים כאלה. הוא מדבר מצד שזה יעשור עכשיו את כל החתיכות שנמצאות שם. זאת אומרת שאין סיבה שזה יעשור אותם, כי החלב לא עובר.
נגיד לך למה התוספות הכריח אותו להגיד ככה.
מי הכריח שתוספות אומר ככה?
לא, אני אגיד לך, למה אני אגיד ככה? אפשר להגיד ככה בתוספות או אי אפשר להגיד ככה? אפשר להגיד לך למה? כי כתוב במשנה, כתוב שמה שעשו זה רק החתיכה.
כן, כן, אנחנו מדברים עכשיו לצד אחד,
זה אסור רק החתיכה.
עכשיו, אני כבר לא באמת אסורות. חתיכה זה נוגעת ויש אסור רק די קליפה.
זה הרמב"ן, זה הרמב"ן. זה ההסבר של הרמב"ן.
נכון, בואו נראה, אבל אין שום סיבה להסביר שאתה עושה לא מסביר
ככה. אז אני אנסה למצוא לכם מפורש, מפורש, מפורש בתוספות. אוקיי, שומע, שומע, בסדר. אבל זה ככה כל הראשונים הסבירו את תוספות, ובאמת חלקו בגלל זה על תוספות. תוספות הוא לא יחיד באמת בהסבר הזה.
אבל בכל
מנהרדת את הדבר הרמב"ן? כן. בסוף באמת, יוצא אותו בסוף. כי בשביל לדון על זה רציתי לדבר בזה רק בסוף, כן.
אז סיבותי וכן יש לפרש, אומר שזה לא כמו תוספות?
כן, 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 וכן יפרש הכוונה שלו, ולכן יש שלוש נקודות, כי זה קטע רבוך שם, לכן הוא מקדים, הוא מקשה על תוספות, הוא אומר, אני לא מבין אותך, הוא מקשה בדיוק את הקושיה שלך על תוספות. אבל אני לא מבין, בסדר, החלם לא עובר מחתיכה לחתיכה, אבל חתיכה נעשית נבלה, בשר נעשה נבלה. זה גאו שחתיכת נבלה, נגעה בחתיכת היתר, אז יש איסור, נעשה... ככה הוא מקשה על הרמב"ן על תוספות, זאת אומרת שהוא ודאי הבין את התוספות.
הוא הבין ככה, השאלה למה צריך להבין ככה.
המשנה, פשט המשנה, אתה כן יכול להבין, אסורה, משמרה כותרת.
מה זאת אומרת, אני לא אומר, חתיכה נעשית נבלה, מה זה אומר? זה אומר שיש לי חתיכה שבו לא עובר בשר וחלב. אבל אם החלב לא מפעפע, הוא לא עובר עליו, אז לא עובר חלב.
בסדר, אוקיי, אבל נכון, החלב לא עבר, אבל הבשר מה הוא נהיה?
כן, הבשר הופך להיות אסור מצד עצמו.
אבל למה, מה הבשר הזה? למה, מה יש
ברוסר? זה המשהו שלך,
זה
המשהו שלך.
זה בדיוק הסברה שלך לא נעשית. חתיכה לא נעשית נבלה אומרת, אסור לי לאכול לעשות את החתיכה הזאת, אבל למה אסור לי לאכול אותה? כי יש בחלב. אז כל עוד, אז בעצם החתיכה לא באמת אסורה, מה שאסור בזה החלב. ואז כמו שאתה אומר, החלב לא עובר, אין סיבה שזה אסור. אם אני רוצה עכשיו 60 מכניס אותה לתוך סיר, אז שצריך 60 כנגד החלב. חתיכה נעשית נבלה אומרת, ברגע שזה בשר וחלב, סיימנו נושא. סיימנו את הנידון, החתיכה הזאת עכשיו אסורה מצד עצמה. לא בגלל שיש בה חלב. היה בה חלב ולכן היא נעשרה. ועכשיו היא פשוט אסורה. ואז גם אם אתה שם אותה במקום שיש פי 60 נגד החלב, אבל אין פי 60 נגד החתיכה, זה אסור.
חנן אומר בעצם, גם אם תצליח להוציא את כל החלב מהחתיכה, אז הבשר, הנטו שהיה במקור, הוא נהפך להיות נבלה מעצמו. וזה הכוונה חנן. שבואו נעבור לציור השני. הציור השני הוא באמת, מה אתם אומרים על הציור השני?
זה, לפני שנבנתי, זה התוספות.
נכון, זה המחלוקת רש"י לתוספות. אבל נעזוב רש"י לתוספות, מה אתם אומרים? בואו נראה, לא יודעים כלום, מה הייתם אומרים על זה? טיפת חלב נופלת על חתיכה מספר 5, 5 נמצא פה כמובן באמצע הרוטב, על מספר 6, ויש לנו את הרוטב מספר 7. אז מה דין 5?
מה הראשונה נעשית לגמרי? והשנייה, כי... כמו
בראשון.
ואז זה לך
ולך,
אז
חתיכה
נעשרת לגמרי,
שנייה
לגמרי.
עכשיו, אפשר להגיד שבאמת מספר 5 כולו נעשר. כן, כולו נעשר. למה כולו נעשר? מה זה שונה ממספר 1? מה מספר בין 1 ל-5?
אין
הבדל, 1
נעשר, וגם
5
נעשר.
או, 5 נעשר, נכון, אבל רק 5 נעשר, או יש פה יותר מזה, באמת?
אז 5, רק ש-5 עושה את 6, בדינים שראינו עד היום, 5 בגרון עושה את 6. יש פה, זה הדין הזכותי שאני
אומר. למה אתה אומר ש-5 עושה את
6? זה גדלך, אם יש רוטב, אז כן. אם זה בתוך הרוטב.
אז בואו נגיד בשתי אפשרויות. יש אפשרות להגיד שמספר 5 היא נחשבת כאילו כולה בתוך הרוטב. למה היא נחשבת כולה בתוך הרוטב? טיפת חלב הזאת חודרת ב-5 בחלק העליון. אבל אנחנו יודעים שהחלב במקום החם הזה הוא לא נעצר פה במקום הקו של הרוטב, נכון? החלב הזה ממשיך להתפשט כלפי מטה. כשהוא יורד למטה מתחת לרוטב, מה קורה לטיפת חלב הזאת? היא מיד מתפזרת בכל הסיר בגלל הרוטב. ולכן יוצא שהטיפת חלב הזאת, אם המהלך הוא בצורה כזאת, שבאמת זה מתפשט בכל החתיכה, מגיע לרוטב, מתפשט בכל. אפשר להסתכל על זה, כאילו שהטיפה נפלה ברוטב, לכן מספיק שיהיה לי 60 בכל הקדרה כנגד, הטיפה מלבד, נכון? זה אפשרות אחת להסתכל. כבר באמת, תוספות להסתכל על זה. אפשרות שנייה להגיד, מה עוד אפשרות שנייה? יש שלוש אפשרויות להגיד פה.
יש אפשרות
שמשהו
מדובר
רעשי,
שזה לא עובר,
אפשר
לייבש.
או, לבוא ולהגיד שזה כמו אחד, ואז מה?
שרק רעשי אמר.
בסדר, הם מוציאים את זה.
למה שרעשי אמר?
מה רש"י אמר?
לא, רש"י אמר שהחלב מחמש לא עובר לשש, זה לכולה, אנחנו כל הזמן משום מה מתייחסים לזה לעניין חומרה. בצורה רגילה חמש נאסר ושש גם נאסר. כל מה שתוספות אמר, שבגלל שאנחנו בתוך רוטב, אז גם אם לא ניירתי, החלב אומנם נכנס לחמש, אבל אז החלב מחמש עובר גם לשש. ואז בעצם אנחנו בודקים עכשיו האם יש בחמש ושש ביחד, שישים כנגד החלב, ואם יש שישים כנגד החלב,
שש ושבע או גם...
חמש ושש ושבע, חמש ושש ושבע. ואם יש בהכל שישים כנגד החלב, זה בסדר, ואם לא, לא בסדר.
זה לפי מי?
רש"י. זה לפי תוספות, כאילו זה עובר.
כן.
לפי רש"י, זה לא עובר. ואז החלב לא עובר, אז חמש נאסר לגמרי, ואז חמש עשרת שש. מצד חתיכה נעשה נבלה רגילה, ושש עשרת שבע, מה אתה סיבה?
ואז מה לפי רש"י יוצא שמה?
למה חמש עוצר
שמה? רגע, אז לא, איך זה מצטרף? תגיד לי, מה הדין של חמש, מה הדין של שש ושבע?
חמש נאסר לגמרי, הוא הופך לנבלה.
חזק, טוב.
זהו. חלב נשאר בחמש, אבל חמש הפך לנבלה. עכשיו חמש עושה את שש, כי זה בתוך לח בלח, שכאילו בתוך רוטב, לא כדי שהחלב עובר, אלא בתוך רוטב ראינו ששתי חתיכות שנוגעות אחת לשנייה, זה העילוי גובר ואותו גובר. בכל מקרה, במקרה הזה שתיהן חמות, אז הכל נאסר. חם וחם, חמש עשר את שש. באותה סיבה, מאותה סיבה, הוא עושה גם את שבע.
ואם יש לי בשש ושבע, שישים נגד חמש?
מה זה משנה? נגד חמש, בסדר, אם יש שישים נגד חמש זה מותר, אז משהו אחר. אבל לא שישים כנגד החלב, שישים נגד חמש לגמרי. כמו עכשיו, חמש הפך להיות נבלה.
כן, כן, אז בסדר, אז אני אסביר. אני אסביר מה ששלומי אומר. שלומי רוצה לומר ככה, שלפי רש"י, יוצא דבר כזה, שהטיפת חלב הזאת חודרת בחמש. היא אוסרת את כל חמש. כיוון שהיא אוסרת כל חמש, ועכשיו לפחות חלק מחמש, לפחות החלק התחתון, נמצא בתוך הרוטב עם שש ושבע, שזה הרוטב. אז אני צריך עכשיו פי שישים בשש ושבע כנגד כל חמש. אמרתי נכון?
אבל זה לא מה שאמרת?
זה לא מה שהם הבינו ברש"י על הצורה הזאת. זה מה שהם אמרו. זה אפשרות אחת להסביר. ככה שלומי רוצה להסביר, הוא אומר שזה ככה דעת רש"י. בסדר. זה אפשרי. זה מסתבר להגיד דבר כזה.
שזה נגד החלק
שנמצא בו. שחמש הוא נאסר מצד עצמו, ואז הוא נאסר נבלה, ועכשיו כאילו שכל החמש נמצא כולו בתוך הרוטב, ואז שש ושבע נגד חמש, אם יש לי בשש ושבע שישים נגד חמש, אז הכל מותר, חמש כמובן.
אז במסקנה הסופית הזאת לא חולק על מה שלא משנה מה השווים הם, אבל במסקנה כאילו זה יוצא אותו דבר בסוף.
לא, לא, לא.
לפי תוספות, אם יש בשש ושבע וחמש ביחד, שישים כנגד החלב שבתוך הזולק.
נכון, נכון, נכון.
תוספות אומר באמת שאני מסתכל על החתילה הזאת כאילו היא כולה בתוך הרוטב, ולכן הטיפה הזאת מתבטלת מול 5, 6, 7, אם ב-5, 6, 7 יש לי 60 נגד הטיפה, הכל מותר. רש"י, לפי פירוש אחד באמת, זה אחד הפירושים באמת, זה טס ככה מסביר את רש"י, שיש פה בעצם שני שלבים, שלב ראשון הטיפה אוסרת את 5, הופכת אותה לנבלה, שלב שני, יש התמודדות של 6 ו-7 מול כל החתיכה של 5. אז אם יש לי פי 60 ב-6-7 נגד 5, אז 6 ו-7 מותרים. 5 נשאר באיסורו, כי אנחנו אומרים אפשר לסוחתו אסור, וחתיכה נעשית נבלה לא יעזור, אז אני אזרוק את 5, 6 ו-7, כן, שיש פי 60 נגד 5, 6 ו-7 יהיה מותר. נכון, יש פירוש כזה ורש"י, נכון, יש פירוש כזה. אפשר לפרש אחרת, אפשר להגיד עוד אופציה, תגידו עוד אופציה, תגידו עוד אופציה, יש אופציות.
במילים של רש"י הוא צודק, זה לכאורה זה כאילו, איך שהראשונים לומדים את זה מוזר, כאילו איך שלומדים בתוך רש"י בצורה אחרת זה קצת מוזר להבין. כאילו להבין שרש"י מתכוון...
אז ככה נראה לכם, זהו. מה עם אפשרות לבוא ולהגיד שכאילו חמש כולה מחוץ לרוטב לדעת רש"י? אתם לא אוהבים את זה כל כך. להגיד שחמש זה בדיוק כמו מספר אחד.
למה זה שייך לרש"י אצלנו? זה נושא שדיברנו פה לפני כמה...
שמה?
מה קורה כשיש נבלה שנמצאת חצי בתוך הרוטב והיא נוגעת...
לא, אבל מאיפה הם למדו את זה? למדו את זה מפה. מפה זה, מפה נובע. מתחיל מפה, למדו שם, למדו כאן, אז למדו את זה מפה.
מה זה קשור למחלוקת פה? פה המחלוקת השבית, לא סוד, אם רוטב מעביר, הוא רק ניור מעביר. זה המחלוקת. לא מדברים חצי בתוך הרוטב, הכל מחוץ הרוטב. כל מה שאתה עושה אומר זה שצריך שהחתיכה תהיה לגמרי מחוץ הרוטב כדי שזה לא יביא חלב.
בסדר, אז בוא נראה, בסדר, שומע. בוא נראה את האפשרויות, בוא נראה. אני רק קורא מה שכתוב, חבר'ה, אני לא מתווכח איתכם. אז מה דין הקדרה, מה דין שער הקדרה, זה בעצם הדיון, כן? זה במקרה הזה, נכון? אני מקווה שאני לא טועה, כן? אז בתוספות, תוספות הסביר שחייבים לומר, כן, שהמקרה של המשנה מדובר שהחתיכה מחוץ לרוטב, אבל אם החתיכה בתוך הרוטב, או חלקה בתוך הרוטב, משמע מתוספות, זה המקרה השני, כן, איפה התוספות, איפה הוא? כן, דבר אחד שנפלה הרצה, נסרד, כשכולה מחוץ לרוטב, משמע שהיא, כשהיא בתוך, חלקה בתוך הרוטב, משמע שמה? לפי תוספות, מה משמע? שכמו שאמרתם, כן, שהטיפה הזאת, כאילו הכל החתיכה נמצאת בתוך הרוטב, ולכן הטיפה הזאת נכנסת בחתיכה כולה, וכשהיא מגיעה למטה היא כבר מתפזרת בתוך הרוטב, ולכן כל העסק, 5, 6 ו-7 מול הטיפה, אם יש לי ב-5, 6, 7, 60 מול הטיפה, לפי תוספות יהיה קשר, בסדר? זה דבר אחד. עכשיו, מה עם רשי עכשיו? תוספות מביא את רשי, תסתכלו, התוספות לא נמצא אצלנו, התוספות נמצא בצד ו', תסתכלו מה אומר. והי לפירוש הקונטרס, אני לא נכנס שם על הגמרא עם הירר וזה, נעזור את זה כרגע. פירוש הקונטרס נכנס לפירש ולפרק כל הבשר קופחת, שזה המשנה שלנו, גבי טיפת חלב, וכאמר בגמרא לא שאלנו אלא שנייר וכיסה, אבל לא נייר וכיסה, החתירה עצמה נעשית נבלה. פירש הקונטרס, וכי נייר הקדרה, מוליך הוא הטיפה בכל הגדרה, ומסייע כל מה שבתוכה לבטל הטיפה. וכן כי כיסה הגדרה או לא תראה תיכות ומשולי א' איה, מלכות הטיפה בכל הגדרה, משמע שרצה לומר רשי, שאפילו החתיכה שנפלה הטיפה עליה, היא מקצתה בתוך הרוטב, היא לא נהיה רכיסה, אין מסייע הרוטב וחתיכה אחרות לבטלה. מה אתם מבינים? וזה המקרה שלנו, זאת אומרת, מדובר, רשי מסביר את המשנה לפי איך שתוספות הבין את רשי, כן? שמדובר שהחתיכה היא נמצאת באמצע הרוטב, והוא לא מנער, לא חיסה, נמשיר את התמונה כמו שהיא, בסדר? אז אין מסייע הרוטב והחתיכות האחרות לבטלה, לבטל את מה? לבטל את הטיפה. זאת אומרת, שמה כן יכול לבטל את הטיפה? שזה לפי תוספות, איך שתוספות הבין את רשי, זה המקרה ש... איך שתוספות הבין את רשי במשנה,
רק חמש.
שבעצם רק חמש מתמודדת מול הטיפה. מה קורה עם שש ושבע?
נגד חמש.
ככה אתם מבינים? ככה אתם מבינים תוספות? נראה שאנחנו נדחי הנה ירק דירה וכו', מוליך הוא הטיפה בכל הכדירה, הוא מסייע כל מה שבתוכה לבטל את הטיפה. טוב. וכן כיסה וכו', משמע שרצון שאפילו אם החתירה שנפלה הטיפה עליה, היא מקצתה בתוך התורל, היא לא נהיה וכיסה, אין מסייע רוטב לתירות האחרות לבטלה. כן, מדובר פה שהוא לא נהיה וכיסה. אז אתם רוצים לומר שעדיין, בסדר, אז החתירה מתמודדת לבד מול הטיפה, אם אין 65 נגד הטיפה, היא נסרת כולה, אבל זה לא נגמר בזה. ככה אתם רוצים לומר. בסדר, בואו נראה, נמשיך קצת תוספות.
היא נשארת אסורה תמיד.
כן, ודאי, בסדר, היא נשארת תמיד זה ודאי, בגלל שחנן, שאר החתירות, אתם אומרים, שאר צריך להתמודד נגד כל החתירה. טוב. ולרי נראה, דרך אגב, לא כתוב מה קורה לגבי השאר בתוספות. נגיד לרשי, לא כותב. הוא לא כותב. הוא אומר, הוא מדבר על החתירה שקיבלה את הטיפה. מה קורה בשאר, הוא לא מדבר על זה. תוספות עלי בדרשי. מה משמע? אם זה היה אסור, אם היה צריך ל-60 נגד החתירה, הוא היה צריך לכתוב את זה. איפה הוא כתב את זה? איפה תוספות? אומר שלפי רשי זה לא נגמר, לפי דבריכם, הסיפור הזה לא נגמר.
זה דין רגיל של חתיכה.
מה זאת אומרת?
יש פה נושא, שהוא נושא מאוד ספציפי.
כל דיבור הוא על
עצמו. הדיבור פה, האם החלב עצמו עובר לכל שאר החתיכות. מה זה נוגע?
ברגע שזה לא קורה, זה לא משנה להם מה קורה.
מה קורה הלאה? אז תחזור לדינים של נבלה שנפלה לתוך משהו.
אני מבין מתוספות, שתוספות אומר שלדעת ראשי, יש פה בעיה אחת, זה חמש. כל השאר אין דיון. מה זה אין דיון? מותר. למה לא?
מה למה? אם נבלה נמצא...
כי לדעת ראשי, מה שבחוץ, מה שנמצא באמצע הרוטב, ככה מבין תוספות, מה אתם רוצים שאני אגיד? אם תוספות לא מתייחס לשאר, משמע שאין בעיה עם השאר.
למה שזה יהיה מותר?
אני שומע מה שאתם אומרים, מסכים איתכם, אבל תגיד את זה. זה לא משמעותי, תגיד לי, אני לא מבין. בוודאי זה משמעותי.
זה נושא אחר.
אתה צריך בשש ושבע פי שישים, לא נגד הטיפה, אתה צריך נגד כל החתיכה. אתה לא תגיד את זה?
זה לא הנושא
שלנו. זה כל הדיון פה. זה לא הדיון, הדיון זה לא רק חמש.
הדיון האם הטיפת חלב מחמש עוברת לשש ושבע. אם היא עוברת לשש ושבע, הפייפוע הזה הגמרא מדברת. אם הטיפת חלב מחמש עוברת לשש ושבע, אז הכל מותר.
לא נראה לי. ולראי נראה. אבל אני מסכים שאפשר לפרש ככה, אבל בתוספות אני לא משוכנע שאפשר לפרש ככה, כי הוא לא מתייחס לזה. אפשר גם להגיד כמו שאני אומר, ולראי נראה לי כשהחתיכה שנפל האיסור עליה היא מקצתה ברוטב, לא בעינה נהיה וקיצה, ואתה מראה כשהחתיכה כולה חוץ לרוטב. זאת אומרת, מה זה לא, לא צריך נהיה וקיצה? כוונה שאם היא נמצאת חלקה בתוך הרוטב, זה כאילו נהיה וקיצה. ואז בעצם מה? אני צריך 65, 6 ו-7, כנגד הטיפה. זאת אומרת, זה דעת תוספות, זה מה שבפשטות. ומה שמדובר במשנה, מדובר שהחתיכה כולה חוץ לרוטב. ואז אין מתפשט אלא בין יער וכיסה. והמציא למימר, לא שנו אלא בחתיכה מקצה ורוטב וכו'. טוב, אבל פה הוא אומר שבאמת מדובר שאם החתיכה כולה בחוץ לרוטב, אז רק החתיכה העליונה היא אסורה. טוב, אני מסביר פה, אז בעצם יש לכם פה איזה תיאור. פה הסיכום של רי, כמו שהסברתי לכם, שלפי רי, באמת, הדין הוא, שאם כל החתיכה למעלה, זה מוסכם שרק זה אסור, כן? זה מוסכם בפשטות, ורק החתיכה הזאת היא אסורה, ושאר התיכות מותרות, ואין מעבר, לפחות לפי תוספות, לשאר החתיכות, וזה המקרה של, באמצע הזה הציור שבאמת כבר ציירנו, הציור שלי יותר מוצלח, ועד מקרה הזה, זה המחלוקת בין ראשי לתוספות, כן? שלדעת רי, אז הדין הוא שזה כאילו כל החתיכה בפנים ועשר פי 60 בסיר כנגד הטיפה, ואם ולדעת ראשי, אז הדין הוא, זה דעת ראשי, ולדעת רי, זה בעצם, לא, דעת רי צריך 60 וכל החתיר כנגד הטיפה, ולדעת ראשי, משמע פה שאפילו המקצת ברוטב, אין הכל מסרב לבטל את החלב, נידן את החתיכה כאילו היא כולה בחוץ לרוטב, לכן צריך פי 60 בחתיכה לבד, נגד הטיפה, כל השאר מותר קו פשטות. עכשיו זה נכון, בואו נראה את, את הדעות הראשונים, איך הם הסבירו את רשי. אז יש שלוש דעות ברשי. אז הדעה שאני רוצה להגיד את הדעה שאמרתם, איפה היא מופיעה? זה הטז. הטז בדעת רשי מסביר כמו שהסברתם, כמו שלומי הסביר, כמו שהסכמתם איתו. הוא אומר, הטז בדעת, החתיכה אסורה, וגם פולטת איסור, ויוצר את הגדה וצריך 60 בכדרה נגד כל החתיכה.
כל החתיכה או כל החלק שלה שנמצא ברוטב?
לא, כל החתיכה, משהו כבר.
לא פשוט. כן. זה נמצא
ברוטב. כי הוא אומר, זה בערך שני שלבים. זאת אומרת, שני שלבים. שלב ראשון לפי רש"י זה 5, אם אין בו 60, 5 נעשה. אחרי שזה נעשה, זה נעשה נבלה. ואז, כאילו עכשיו כל החתיכה בעצם בפועל, מה אוסרת את כל השאר, ולכן אני צריך בשש פלוס שבע, 60 נגד כל 5. כך באמת הטז הבין את רש"י, ככה יוצא לפי דבריו, זה טז בסעיף קטן ב' אצלנו, אבל הרשב"א, טור, דרכי משה באמת לא הבין ככה את רש"י, הם הבינו, אם אין 60 בחתיכה נגד הטיפת חלב, החתיכה בלבד נאסרת, וכל הכדרה מותרת. למה? כי מבלה בלה, מפלט פפלת. זה באמת הרבה ראשונים הסבירו ככה, גם השח הסביר ככה את רש"י. המורדכי אומר אפשרות שלישית, תסתכלו מה האפשרות השלישית. זה לא אמרתם. מה, נו תגידו אפשרות שלישית? מה נשאר?
שרק מה שמחוץ לרוטב יעשר?
כן, נכון.
כאילו רואים את זה כשתי חתיכות בעצם.
כן, זאת אומרת, כאילו חמש נחתך לשתיים. ואז מה יוצא, שמה?
למה שחמש יוצא לשתיים?
כי זה מחוץ וזה
בפנים. מה זה משנה? בתוך החתיכה קורה אותו דבר כמו שקרה באחד. מה זה משנה אם הוא נמצא בחצי חצי? הפוך, עוד יותר, הרוטב אמור לעזור לך עליו ללכת, ולא הפוך.
אז בסדר, אז מה כן, מה כן, מה כן? נו, בואו ננסה לעזור, לעזור לאורי, תעזרו לו, נו.
חלק שנמצא בחוץ יעשה.
נו. ומשהו זה
יעשה
גם חצי השני.
והחצי השני הוא ביחד עם כל השש ושבע יבטל את הטיפת חלב.
מה אתה אומר, אביתר? נשמע או לא נשמע לך?
מאוד נחוק, אבל אם
נשמע... כאילו הרוטב קודם למעבר של החלב בתוך המדינה עצמה?
אני מתייחס כאילו החתיכה שנמצאת, החלק של החתיכה שנמצאת בתוך הרוטב, כאילו זה מקשחת עם הרוטב.
אז בואו נראה את המרדכים, הנה המרדכים. המרדכים הובא בדרכי משה. והמרדכים משמע, כן? ואין לאסור בלא ניעור לבסוף, כן? זה משמע שם, זה לדברי רש"י. אין לאסור באותה חתיכה, רק מה שחוץ לרוטב. אבל מה שבתוך הרוטב מותר, למה? כיוון שהפיפוע של גוף החלב אינו מגיע לשם אפילו משהו, ואם מגיע לשם, למה לא תצטרף כל הכדרה לבטל? צריך להמתין עד שתצטנן ולחתוך מה שחוץ לרוטב. ובאמת, המרדכי מחלק את החתיכה לשתיים. כן? ומה? באמת, טיפת חלב עוצרת את כל החלק, אם אין בו 60 כמובן, בחלק העליון שמעל הרוטב של 5. וכשהיא מגיעה לחלק התחתון, אז היא כבר מתפזרת בכל, ומתבטלת בכל מה שיש מתחת לרוטב. ולכן לפי המרדכי, אתה חותך את החלק העליון, כי מן הסתם אין 60 בטיפה, ואתה צריך להצטנן.
למה? אבל זה לא נכון לטעון שהחתיכה והרוטב...
כי אם אתה מוציא את החתיכה כשהיא עדיין חמה, אז מה יקרה? אז זה יסור את החלק התחתון גם כן. אז לכן, תיתן לזה להתחרר, תכבה את האש. כן, תכבה את האש לגמרי, תיתן לזה שזה יתקרר לגמרי, ואז תוכל להוציא את חמש, שהיא כבר קרה, תוכל לחתוך את החלק העליון, ואת השאר, אם יש פי 60 נגד הטיפה, יהיה מותר. אביתר, אתה לא אוהב את זה?
לא.
למה לא?
אני לא יודע למה לא, זה העניין.
דרך אגב, אם צריך לבחור בין הפירוש, כן, של הראשונים, מה יותר מסתבר? כן, ההסבר ברש"י שלפי הרשב"א או של המרדכי? ההסבר של הרשב"א והטור ודרכי משה, בדעת רש"י, מה הוא אומר? ואני מסתכל כאילו כל החתירה מחוץ לרוטב. וזהו. יש בחתירה פי 60 נגד הטיפה, זה בסדר, אין פי 65 נגד הטיפה, רק היא אסורה, כל השאר מותר. אבל זה נראה שהם מתעלמים מהחלק התחתון שנמצא ברוטב, מה עם זה? כך שבאמת הדעה הזאת, השלישית הזאת, היא לפחות מתחשבת בזה שחלק מהחתירה נמצאת ברוטב, זה באמת מה שהיה קשה לכם באמת, היה קשה לכם לקבל את זה, שבאמת החתיכה עצמה נדונת כגוף עצמאי מחוץ לרוטב. טוב, אני רק מסיים.
רגע, זה כן. כאילו ההנחה של המרדכי, זה שמדברים על חתיכות שבתוך רוטב, אין הבדל, שום הבדל בין המעבר בתוך החתיכה עצמה לבין המעבר ברוטב, חתיכה רגיל, כאילו הכל זה רוטב?
לא.
ככה זה נשמע שהוא מבין.
לא. לא. הוא אומר מה שמעל הרוטב, זה בגלל זה מעל הרוטב. אז זה כל מה שמעל הרוטב.
ומה שמתחת הוא כאילו חלק מהרוטב.
נכון. נכון.
אז בעצם הוא טוען שדבר שנמצא בתוך רוטב, הוא רוטב בעצם.
כן, כן. זה מה שיוצא לפי דבר.
טוב. מי אמרנו שזה נכון? כאילו, אנחנו... עד עכשיו לא יצא ממך לדעה ש... כאילו היה ברור לנו שהבשר הזה המוצק הוא יהיה מבין אחר מהרוטב. יכול שזה לא בא לידי ביטוי, אבל כאילו...
אבל...
היה כל מיני טיעונים על זה, כשרש"י נגיד דיבר על מצב שהוא דיבר על החתיכה שאפשר לסוחטו, אם זה יוצא ונכנס ויוצא... כאילו כן היה לנו הבנה שיש הבדל בין המעבר בתוך רוטב לבין המעבר בחתיכה. לא הבנו שזה אותו דבר, זה...
אני רוצה לצריך להראות לי איפה למה אתה מתכוון, כי אני לא בדיוק מבין מה שאתה אומר, רק נו לי רק לגמור את ההלכה, מה להלכה נפסק, בזה, אז יש לנו רש"י, יש לנו תוספות,
אני כבר הגיע לסוף, האמת היא שבשולחן ערוך, אולי נשאיר את זה ליום רביעי, אבל אני אגיד את זה במילה אחת. באמת, בשולחן ערוך, אין התייחסות פה לא לרש"י ולא לריק, ככה נראה. למרות שיש דיון באחרונים איך לפרש פה את השולחן ערוך, ולכן כיוון שפה השולחן ערוך לא הביע דעתו, אז נעזרים בשולחן ערוך במקום אחר. תסתכלו איפה השולחן ערוך נמצא, נמצא בסימן קופה. תסתכלו בסימן קופה, קופה שם השולחן ערוך מתייחס לרש"י וריק. לכן אם נפל איסור על החתירה שבגדרה, אבל היא בה רוטב לרש"י כולה, ולרי אפילו מקצתה, אז אפילו כולה חוץ לרוטב ונהיה רוקיזה גדרה, רוטב מפעפע את העם, מערבו ונכנס בכולו. זאת אומרת, פה הוא עושה חלוקה פה בין שתי הדעות, מביא גם את רש"י, גם את תוספות, ולא מכריע. וכיוון שהוא לא מכריע, האחרונים, כך השח מסביר אותו, וכך באמת כמעט כל האחרונים מסבירים את השולחן ערוך. בעצם מה שהוא מסתפק, האם נפסוק כמו רש"י או כמו תוספות, ואז, כיוון שצריך, פה מדובר פה באיסור דאורייתא, לכן צריך להחמיר כשניהם. ולפי הבנת רוב הראשונים ברש"י, יצא לנו ככה. יצא לנו שלליבה דעת השולחן ערוך, אנחנו דנים פה בחתיכה לבד, כאילו היא כולה מחוץ לרוטב, ולכן אני צריך בכל החתיכה 60 נגד הטיפה, בגלל רש"י, וזה הסכמתם בגדול, ככה אני מבין, בגדול נגיד, כן? אמרו לך אולי לא בדיוק. אבל בחמש מול הטיפה, אם אין בחמש 60 נגד הטיפה, כל חמש נאסר. עכשיו, לפי הבנתם ברש"י, לפי פירוש של הטור וכו', שש ושבע מותר, כי זה נחשב כחמש נידון בפני עצמו, זה מנותק משש ושבע, הכל מותר לפי רש"י. אבל לפי רי, זה לא נגמר. לפי רי אנחנו צריכים להסתכל על 5, 6 ו-7 כחבילה אחת, כי כולה מחוץ לרוטב, ואז אני צריך בכל זה 60 נגד הטיפה. לכן אם אין לי בכל 60 נגד הטיפה, אז אני אצטרך פה גם לאסור את הכל לפי רי. לכן אני מחמיר בשני דברים. אני צריך שפי 65 נגד הטיפה בגלל רש"י, ואני צריך פי 60 בכל הגדרה נגד הטיפה בגלל רי. ככה יוצא. זה המסקנה. אם אין פי 65 נגד הטיפה, החתיכה אסורה, ואם אין 60 בכל ה-6 ו-7 פלוס 5 נגד הטיפה, אז הכל אסור, בגלל רי. ככה יוצא לפי ההסבר של האחרונים, פה אני קיצרתי את זה, ככה שח מבין, מביא את ה... מבין גם פה וגם בסימן קופה. אתה
רוצה להחמיר גם את ההסבר של הטז
למשהו? אז זהו, אז לא, לפי הטז, הם הסבירו, אתה צודק, כל אחד לפי שיטתו, הטז... הטז מתקשה בכלל, הטז הוא מתקשה, הוא כי הרמה זה עוד דיון, אבל נראה את הרמה אחר כך ביום רביעי בלי נדר. אז בינתיים דעת השולחן ערוך, לחשוש לדעת רש"י, לדעת רי, לחומרה, אבל כהבנת רש"י בדעת הטור והרשב"א ושאר הראשונים, לא לפי שאר הדעות, ככה הם הסבירו. טוב, זהו חבר'ה. יש כמה זמן, יש עוד כמה דקות או שזהו, אין מה לעשות? משה, כי אני מקדים
קצת. 41.
41, אז בואי נוותר על ה...